אנחנו לומדים את המאמר הראשון שמודפס בליקוטי תורה, שזה על פרשת בשלח, בדף א' ועמודה ראשונה. ראו כי השם נתן לכם את השבת. המאמר הזה משולבים בו, כמו בהרבה מאמרים, הגאות של הרבי עצמך צדק, ואנחנו נלמד את המאמר של האדמו"ר הזקן בעניין הזה. הקטע הראשון, השלוש אורות הראשונות, זה הגעה של הרב עצמך צדק, עם זה זה פותח, למרות שאין פה סוגריים. אז הרב עצמך צדק פותח ואומר ככה. במדרש תהילים כתוב, מהו ראו? ראו כי השם נתן לכם את השבת. אומר המדרש, מה זה ראו? אמר רבי יצחק, כל עסקה זה שבת הכפול. כל עניין, כל עסק, כל מצווה שיש לה שייכות מיוחדת לשבת, אז רואים שהכל היה בכפולות. הוא מביא דוגמה. דוגמה אחת על העומר. עומר כפול. שני העומר לאחד, מתי שירד מן, אז לקראת שבת קיבל כל אחד מנה כפולה. זה דבר קורבנו כפול. הקורבן שמקריבים בשבת לעומת יום רגיל, זה כפול, כמו שנאמרו, ויום השבת שני כבשים. לעומת קורבן תמיד של כל יום, זה כבש אחד בבוקר. הזרותי הכפולות, הזרות שמזהירים אותנו בעניין של שמירת מצוות השבת, זה כתוב זכור ושומר. וכן הוא מביא ממדרש רבה על בשלח, בירושלמי. זה הפתיח כהגעה של הרב עצם הצדק. עכשיו, הנה יש להבין, זה המאמר של האדמו"ר הזקן. הוא אומר, הנה יש להבין. למה אומרים בשבת, קדשנו במצוותיך, דרך בקשה לעתיד? למה הנוסח של התפילה בשבת, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, קדשנו במצוותיך. דהיינו, הסגנון הוא לשון עתידי, אנחנו מבקשים ממך שבעתיד תקדש אותנו על ידי המצוות שלך. והדבר הזה בולט, השוני בולט, שבכל ברכות שבחול, כל ברכה שיהודים מברך בדרך כלל ביום חול, וגם בכל ברכות המצוות, או כל מצווה אחרת שיהודים מברך על מצווה, אז הלשון הוא לא לשון עתיד, קדשנו, אלא אומרים לשון עבר. אנו אומרים איך הנוסח בכל הברכות, אשר קידישנו במצוותיו. מספרים, הוא כבר קידש אותנו במצוות. שכבר קידשנו לעבר, אז למה בשבת הלשון הוא קדשנו במצוותיך לשון עתיד? זו השאלה. כדי להבין את זה, מקדים בעוד שאלה. אך העניין מובן, על פי הקדמה. להבין הטעם שנקרא התורה והמצוות בשם דרך השם. אנחנו מוצאים שהתורה והמצוות מכונים בכינוי דרך, דרך השם. מביא שני פסוקים שבהם רואים שהתורה נקרא דרך. פסוק אחד, כמו שכתוב, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אז התורה נקרא דרך. פסוק שני אומר, וכן, ושמרו דרך השם, כתוב אברהם אבינו, שהוא חינך את בניו, שילכו בדרך התורה והמצוות, כתוב ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז מה הסיבה שהתורה והמצוות נקראים דרך? מה מיוחד בביטוי הזה? כדי להבין את זה, אז הוא מקדים הקדמה נוספת, ובהקדמה הנוספת עכשיו תהיה עריכות היותר גדולה. והנה כתיב, הפסוק אומר, כי ביוד קי השם צור עולמים. הקדוש ברוך הוא כביכול יצר את העולמות על ידי שתי האותיות יוד ואי. והעולמות לשון רבים כולל עולם הזה ועולם הבא, וזה מחולק בשתי האותיות הללו. שכתוב שביוד נברא העולם הבא, ובאי נברא העולם הזה כידוע. מה פירוש העולם הבא נברא ביוד? אות יוד זה אות שיש לה איזושהי צורה, איזושהי גודל, איזושהי צורת כתיבה. אז מה שיכול לומר, שכביכול הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמצעות יוד. זה הגדרה מסוימת של איזשהו תואר מסוים. אז הוא מה ושואל, ויש להבין, איך ייתכן שום ציור אות למעלה? איך שייך בכלל לומר שיש למעלה אותיות, ויש אותיות מצוירים בצורה מסוימת, כמו ציור אות יוד שבו נברא, למרות שלא מדובר במשהו גשמי, אבל כשמדברים על הבורא, אז שום תואר, גם רוחני, הוא לא מתאים. כל תואר והגדרה זה איזשהו גבול, והוא מופשט מכל תואר ומכל גדר. אז לא מתאים לכאורה לומר כלפיו שהוא ברא על ידי אמצעות של משהו מוגדר שנקרא אותיות. שהרי אין שם גשם צורה חס ושלום. אז מה הפשט ביוד נברא העולמם? אך הנה ידוע מה שחזל מתקבלים לומר ביוד נברא העולם הבא, היוד פה לא בא לצייר, יש איזה אות שבאמצעותה הוא ברא. אלא כמו שהוא יסביר, האות יוד הזו בא לבטא שכל הבריאה וההוויה היא הייתה על ידי צמצום עצום. היוד זה אות שעניינה צמצום, כמו שהוא מבאר. אך הנה ידוע. דביוד מאמרות נברא העולם. העולם נברא הרי על ידי 10 מאמרות. 10 מאמרות זה כולל את כל 10 ספירות. ושורשם, מהשורש של 10 מאמרות, הוא יוד דיברות. בחוכמה, או בתבונה, או בדעת, כמו שכתוב במקום אחר, כל הסדר של ספר יצירה, הוא מפי שכל 10 ספירות זה בעצם המקור ל10 מאמרות שבהם נברא העולם. וגם זאת להעיר רק על ידי צמצומים רבים. כדי לברוא את העולם על ידי אותם 10 ספירות, כדי בכלל להציל את 10 ספירות, זה צמצומים עצומים כדי שיהיו בכלל המושג של הספירות. כי הוא עצמו אין לו שום תואר והגדרה. הוא היה צריך לצמצם מאוד מאוד את האין סוף, כדי שיהיה איזשהו נקודה שאפשר לתאר אותה. כי באמת הוא התברך למעלה מעלה מן החוכמה והתבונה. ברור שהבורא למעלה מכל תואר, למעלה מכל גדר, למעלה מיכולת בכלל לתאר אותו בכינוי שהוא חכם, שהוא נבון. להגיד עליו איזשהו תואר, חכם או נבון, זה כבר איזושהי הגדרה והגבלה. כמאמר, כמו שידוע הלשון, לאו דאית לך צדק ידיע. אין לך, לא שייך להגיד עליך צדק מהמושג צדק הידוע לנו. שום גבול לא שייך. ולאו מכל עינון מידות כלל. אתה בכלל לא בערך לכל אותן מידות מוגדרות שקיימים. כי אין ערך כלל לשום נאצל או נברא לגבי עצמותו יתברך. יותר משאין ערך הגשמי לגבי הרוחני. כמה שיש מרחק בין דבר רוחני לדבר גשמי, והרי דבר רוחני ודבר גשמי מאוד מאוד רחוקים. מדבר גשמי לא יהיה, סליחה, מדבר רוחני לא יהיה דבר גשמי בריבוי השתלשלות. למשל, אם אדם יגיד איזשהו דבר שכל, אם אדם יבוא ויתאר את הרעיון של בניית בית, כמה חומרים צריך, כמה מסה צריך, כמה משקל צריך, הוא יתאר את העניין. הוא יוריד את זה לרמה יותר פשוטה, שגם אנשים פשוטים יותר יבינו. יוריד את זה לרמה עוד יותר פשוטה, שהפועל הפשוט גם יבין. כמה שהוא לא יוריד, לא ייבנה. לא יצא לו מהפה בסוף איזה אבן. זה לא יקרה. כמה שהוא לא יוריד, זה יישאר רעיון. רעיון שירד, רעיון שירד. למה? כי אבן זה משהו גשמי. והרעיון זה רוחני. אז הגשמי לא יהיה מהרוחני. למה? כי הגשמי והרוחני אין ביניהם שום יחס. ביחס לבורא, הגשמי והרוחני, שניהם יחד נמצאים באותו מרחק. כמו שלא שייך לומר שמהרוחני יהיה הגשמי, לא שייך לומר כלפי הבורא שהוא מתלבש ופועל דרך הרוחני. גם זה צמצום עצום. וזהו, זה מה שכתוב, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. כדי לברוא את העולם צריך להיות חסד. מה הכוונה? שצריך להיות נבנה העולם ביוד מאמרות, העולם צריך להיברות על ידי 10 מאמרות, אבל כדי שזה יקרה, זה חסד עצום שהבורא עושה לצמצם את עצמו ל10 מאמרות, ל10 ספירות, הוא בכלל לא ביחס הזה. ואיך זה קורה? על ידי העלאת מן. אנחנו, עם ישראל, בעבודה שלנו, צריכים כביכול במצוות שאנחנו עושים, לעורר אצלו רצון, שיוצא לצמצם את האינסוף שלו, לרדת ליצור את העולם בצורה כזו ובצורה כזו. אז קודם כל, מה אמרנו עד עכשיו? שכל המושג של בריאת העולם, שלמרות שחזל אומרים שזה נברא על ידי יוד, על ידי איי, זה ברור שלא היוד והאיי הם משהו, איזה כוח ערכי לאינסוף של הבורא. גם היוד וגם האיי הם הגדרות, והצורה של ההוויה זה צמצום אדיר. והנה כתיב, יש עוד פסוק שמתאר את הסדר, את היחס של החיות האלוקית לבריאה. הפסוק אומר, כי עמך מקור חיים. כל מקור החיים שמחיה את כל העולמות, אומרים עליו, זה כי אימך.
לא
מה הכוונה אימך? לא פירוש. כי העולם הבא ידוע, ניקח למשל את העולם הבא. מה זה העולם הבא? מה העונג שיש לנשמות בעולם הבא? שהוא מה שהנשמות נהנים מזיו השכינה. הגמרא מתארת שהנשמות בעולם הבא יושבים, נהנים מזיו השכינה. מה הכוונה? והנאה זו שנהנים אינו אלא על פי השגה שמשיגים באלוקו דווקא. איך הנשמות יכולים ליהנות מזיו השכינה? חייב שיהיה להם איזשהו השגה באלוקות, ומההשגה הם נהנים, כמו בן אדם ששומע הרעיון. אם הוא מבין את זה, הוא נהנה מהרעיון שהוא שמע. הנשמה בגן עדן, ממה היא נהנית, איזה עונג יש לה? כי היא משיגה את האלוקות. איך היא יכולה להשיג אלוקות? אלוקות הוא אינסוף, הוא מופשט. אפילו נשמה רוחנית לא הייתה יכולה להשיג שום דבר. אז איך היא יכולה להשיג בכל זאת?
רק בהערה.
רק בהערה, רק בצמצום. כנראה בחוש שכל מי שאינו משיג השכל, מי שלא משיג, אדם שנמצא בהרצאה ולא מבין כלום, אינו נהנה ומתענה כלל, לא יכול ליהנות. כי הוא לא מבין כלום על מה מדובר. אז אם יש מישהו שנהנה, מה פירושו של דבר? שהוא קלט משהו, שהוא השיג משהו, כן? ואם כן, אז אם הנשמות בגן עדן נהנים, אז מה הכוונה, למה הם נהנים? כבר בא העונג העליון האלוקי לידי תפיסה. כיוון שהעונג האלוקי ירד לתפיסה של נשמה, אז היא יכולה לתפוס וליהנות מההשגה שלה, מזה באה ההנאה של הנשמה. כדי שהיא תהנה, חייב להיות תפיסה. איך יכול להיות תפיסה? באין סוף. חייב להיות שיש כאן צמצום גדול. להיות יש ודבר מה בהשגת הנשמות, עד שנהנים ממש. וזהו מה שכתוב, לכן הפסוק שמתאר את ההנאה שיש לנשמות בגן עדן, אז יש פסוק שאומר להנחיל אוהבי יש. אז למה המילה יש מרמזת למספר העולמות, שאומרים שיש שי עולמות, 310 עולמות, שזה הגימטריה של המילה יש. אבל לפני הרמז, לפני הגימטריה, פירוש הפשוט, מה זה יש? יש זה ישות, ממשות. אז אומרים אוהבי, הנשמות שנמצאים בגן עדן, והם מקבלים את הנחלה הזו, את העונג הזה, למה הם מקבלים עונג? כי מה הם קיבלו? יש, ישות. כי אם לא היה יורד את זה לצמצום כזה, שאפשר לקרוא לזה יש, אז גם נשמה בגן עדן לא הייתה יכולה להשיג שום דבר. ובאמת, בחינת גילוי עונג העליון הזה, שירד כל כך להיות יש ודבר, שהעונג האלוקי האינסופי ירד להיות יש, אי אפשר כי אם על די צמצום גדול מאוד, מעצמות עונג העליון. חייב להיות צמצום גדול. אם לא היה צמצום, לא היה שום יכולת לשום נשמה לתפוס כלום. וזהו, זה מה שכתוב, כי אימך מקור חיים. פירוש, מקור כל התענוגים, ומקור כל החיים שנהנים הנשמות. אימך בעצמותך, כל העונג זה בא ממך, אבל איך ממך נהיה עונג לנשמות? ואין לגילוי העונג הנמשך לנשמות ערך כלל אימך. אין שום ערך בין העונג של הנשמות אליך. לכן זה במקום אחר, השאלה כתובה יותר בצורה ברורה, למה לא כתוב כי אתה מקור חיים? למה כתוב כי אימך מקור חיים? אלא זה בא לומר, המקור של כל החיים זה לא אתה. ודאי שהכל בא ממנו. אבל זה כל כך מצומצם וכל כך נמוך ביחס אליו, שאי אפשר לייחס את זה במילה ישירה ולומר, אתה המקור של החיים. אפשר להגיד שהמקור של החיים הוא אימך, הוא איתך, כי אתה צמצמת והוא תפל אליך ויצרת מציאות כזו שיהיה מקור חיים. כי על די צמצום גדול ירד. אז איפה חזל מרמזים את הרעיון הזה שחייב להיות צמצום גדול? הם רמזו את זה בכך שהם אמרו ביוד נברא העולם הבא. והוא שאל קודם מה זה ביוד, מה יש שם איזה אותיות? יוד זה אות שעניינה וציורה זה צמצום. נקודה. אז הוא בא להגיד שכל העולם הבא, כל העונג שיש לנשמות בגן עדן, זה הכל יוד, זה רק בגלל צמצום גדול. וזהו עניין ביוד נברא העולם הבא. פירוש, על ידי צמצום גדול דעות יוד על דרך משל. כתיבת היוד כנקודה קטנה, כמו כן אופן המשכת העונג מן האלם לגילוי הנעל, הוא מקור כל העולם הבא. שנהנים הנשמות, הנעה שיש לנשמות, זה בגלל היוד הזו, הצמצום הזה, והיינו מפני שהוא כולל כל פרטי פרטיות התענוגים שמתענגים הנשמות על השם מגן עדן. כל הרמות שיש בנשמות, כל התענוגים שיש לנשמות, הכל נכלל במשפט אחד, ביוד נברא. לכל הצמצומים העצומים, אם לא היה את הצמצומים, הם לא היו יכולים להשיג שום דבר. עכשיו יש כאן הגעה ארוכה, עד ארבע שורות מסוף העמוד, שורה מתחילה במילים בדיבור המתחיל שחורה, ויש שלוש ארבע שורות עד הסוגריים, וביות כי היוד מתחלק אחר כך לכמה פרטי פרטיות, כיוון שהיוד עצמו זה הנקודה הראשונה של הצמצום, אחר כך זה מתחלק לעוד, כי הרי יש הרבה דרגות, יש גן עדן העליון וגן עדן התחתון, ויש בזה ריבוי דרגות, לכן נאמר כי ביוד כי ייצור עולמים, גם יוד וגם היי. מה זה היי? היי זה הרחבה לעומת היוד. ביוד נוצר כל פרטי תענוגי הנשמות שבעולם הבא, ובהי נוצר כל פרטי פרטיות התאבות הנבראים שלמטה, כמו שכתוב באיברם באיברם. היוד זה המקור של הנשמות בגן עדן, בעולם הבא, וההי זה היוד איכשהו יורד עוד יותר נמוך, שמזה נהיה כל הפרטים של הנשמות למטה נמוך יותר. אחרי הסוגריים בעמודה הבאה, אומר כל זה נברא, בראה מאין ליש. וכשאומרים באי נברא העולם הזה, לא מתכוונים לעולם הזה הגשמי שלנו, שפה אנחנו נמצאים. אלא כשאומרים עולם הזה שנברא באי, למה מתכוונים? ולא עולם הזה השפל דווקא, אלא כל העולמות הבריאה, יצירה, עשייה, הנקראים עולמות הנפרדים, בעלי גבול, הם נקראים עולם הזה. עולם הזה לעומת הגן עדן. אז הגן עדן, שזה הנקודה הראשונית, זה ביוד. זה עולם האצילות. אחר כך עולמות הבריאים, הנמוכים יותר, בריאה, יצירה, עשייה, זה כבר נקרא עולם הזה, שזה נוצר על ידי ההי. ובכלל זה גם העולמות העליונים, שהם בבחינת גבול, השגה. ואין הפרש בין יוד להי, מה כל ההבדל בין היוד לבין ההי? אלא שביוד נברא אלמא דאיתקציה, שהוא העולם הבא, נהנים מזיו הנ"ל, מהיוד נבראו העולמות הנעלמים, ששם נמצאים הנשמות הגבוהים, ובהי נברא אלמא דאיתגליה, מה זה אלמא דאיתגליה? הן העולמות שנתאבו מאין ליש ודבר, שזה כולל גם עולם הבריאה וגם עולם היצירה, שנקרא עולם הזה. למה קוראים לזה עולם הזה? עולם הזה הכוונה היא כי זה איתגליה לעומת אלמא דאיתקציה. כי מה פירוש המילה זה? להיותם אלמא דאיתגליה. לכן נקראים עולם הזה. פירוש זה, כמו שכתוב בפרשת השבוע, זה כלי וענווהו. מה זה זה? זה דבר שאתה יכול להצביע עליו באצבע ולומר הנה זה. על שם בחינת הגילוי עד שיכול להורות עליו באצבע. כמו כן נקרא בעין נברא עולם הזה, העניין הוא על שם בחינת אלמא דאיתגליה שנקרא זה. ומה בעצם סיכום של האות הראשונה? הוא שאל, פתח בשאלה אחת, למה נאמר על שבת קדשנו לשון עתיד, לעומת כל המצוות שכתוב קדשנו לשון עבר. כדי להבין את זה הוא הקדים את המושג שנקרא כי בעיקה השם צור עולמים, ביוד נברא העולם הבא, בין נברא העולם הזה, והסביר שבעצם מה חז"ל אומרים כאן, שכל התענוגות שיש לנשמות מהעולמות הכי עליונים שזה נקרא אלמא דאיתקציה וגם הנשמות הנמוכים יותר שנקראים אלמא דאיתגליה, כל זה הוא על ידי צמצום עצום. ואיפה חז"ל רמזו את הצמצום? באמירתם ביוד. יוד זה הצמצום, מהיוד בא אחר כך התפשטות והרחבה שזה ה-A, אבל כל זה זה העונג הנפלא שבא על ידי צמצום גדול. המשך יבוא בזאת.